ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שני, פרק אלו מציאות, כפי שברור שנמצא ברבע הראשון, סוף רבע הראשון של דף חף א'. המשנה, אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז, זה סימן שאלה. אלו, מה הם המציאות שאדם שמוציא אותם יכול להשאיר לעצמו, לקחת לעצמו, ומה אלו שלו שהוא חייב להכריז כדי לעורר את הבעל העבידה לבוא ולקבל אותו בחזרה. ואותו ביטוי עכשיו לא מופיע כשאלה, אלא ככותרת. אלו מציאות שלו. מצא פירות מפוזרים. רש"י כאן מכריז או נותן הסתכלות על העתיד, כלומר על מה שהגמרא תגיד. נקרא רש"י, מצא פירות מפוזרים, נתייאשו הבעלים מהן כדאמר בגמרא והפקר הן. אני לא ארחיב, רק מספיק שקראנו את מה שקראנו בתור הפתמה למה שמחכה לנו בגמרא. מה עוד בגדר מציאות שאדם יכול להשאיר לעצמו? רק נציין שבמשנה הנוכחי מדובר על אילו מציאות שלו. החלק השני, ואילו חייב להכריז, זה יופיע בסוף חף דלת עמוד ב', המשנה שם שאומר ואילו חייב להכריז. נמשיך כעת ברשימה. אמרנו מאות מפוזרות, כריכות ברשות הרבים. רש"י כותב, מאות מפוזרות הועיל ואין להם סימן ניכר. יאיושי מייאש, הבעלים של אותם מטבעות מתייאשים, והבו לאו הפקר. וזהו טעם כולם. אפילו הדבר שקדם לו ברש"י, והפקר הם מוזכר, אבל אני חייב לציין שעל פי הגמרא הדוגמה של פירות מפוזרים הוא משהו יחידני בניגוד לשאר הדוגמאות כאן במשנה. כריכות אומרים קטנים, כמו מביא מהפסוק, מעלים עלומים ומתרגמים בירושלמי מכריכן כריכן. והדברים האלו נמצאו ברשות הרבים, ועל זה רש"י כותב שהכל דשין עליו, ואם היה סימן נקשר עליהן, הרי הוא נשחט. אז אין כאן סימן שהבעלים יכולים לתת למוצא, ולכן מי שמצא אותם, משאיר אותם לעצמו. מה עוד? ממשיך המשנה, ועיגולי דבלה. כיכורות של נחתום. אלו כיכורות של, נקרא לזה, מאפייה תעשייתית, בניגוד לכיכורות שאדם מכין בביתו. מה שאדם מכין בביתו, כל אחד יש בו סימן היכרות, מה שאין כן משהו שיוצא מפס ייצור, זה כולם נראים נראות אחידה. ממשיך המשנה, מחוזות של דגים. הדייגים היו קושרים את הדגים שדגו בקשירה אחידה, כולם אותו דבר, וחתיכות של בשר, אותם נתחי בשר שיוצאים מהאקליזים, כולם חותכים את הנתחים בצורה דומה, ואין שום סימן היכרות. וגזי צמר הלקוחים ממדינתן. רש"י כותב, ממדינתן כמות שהן גזוזות. כשאר כל גזת המדינה להפוק יבואות מבית האומן כדקתני סיפה. הכוונה להמשך המשנה שנמצא בדף חף א עמוד א. המשנה שלנו ממשיכה על ועניצי פשטן, רש"י מביא לשון לועזי וגם בלשון אשכנז וגם בלשון המקומי של רש"י, וממשיך המשנה, ולשונות של ארגמן הרי אלו שלו. מה זה לשונות של ארגמן? אומר רש"י, צמר סרוק ומשוך כמין לשון, וצבוע ארגמן, ארגמן זה סגול, ומצויין הן. ועל כל הדברים האלו אמרנו הרי אלו שלו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כל שיש בו שינוי חייב להכריז. כיצד? מצא עיגול ובתוכו חרס, עיגול של דבילה, ובתוך אותו עיגול של דבילה שאלו הם תאנים דחוסים יחד בצורת עיגול, מצא חרס. או דוגמה אחרת, כיכר ובתוכו מעות, אלו הם דברים יוצאי דופן, אז לכן הם יכולים להוות סימן. ולכן על אלו לא אומרים מי שמצא אותם הרי אלו שלו, אלא חייב להכריז. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפויה אין חייב להכריז. הרש"י כאן אומר בגמרא מפרש, ניתן רק הסבר קצר. כלי אנפויה הם כלים חדשים שאין לרוכש אותם אפילו תביעות עין עליהם. הגמרא, לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים, שם כתבנו תחת הכותרת נושא, שיעור פירות מפוזרים דקטני הרי הן שלו, היינו קו בארבע אמות. הגמרא, ציטוט מהמשנה, מצא פירות מפוזרים. עכשיו המילה מפוזרים מעורר את השאלה וכמה. אמר רבי יצחק, קו בארבע אמות. ועל זה המשנה עוסקת. החידמי, אנחנו רוצים לבר עוד נתונים. דיברת על קו שיעור פירות בתוך שטח של ארבע אמות, על זה המשנה אומרת הרי אלו שלו. החידמי, אי דרך נפילה, מפוזרים כפשוטו, אפילו תובנמי, גם יותר מקו יש שלו. אומר רש"י, אי דרך נפילה, אם מצאם דרך נפילה שיש לדעת שלא הונחו שם מדעת אלא נפלו, אז למה דווקא קו יכול להיות יותר? ממשיך הגמרא, ואי דרך אינוח, שאדם שם אותם בצורה מסודרת, אפילו בציר מאחין המילו, גם פחות מקו אתה לא יכול לקחת אותם. ורש"י מוסיף, אם זה דרך הינוח עתיד לחזור ולתלנה, מי שהניח אותם הוא עתיד לבוא לקחת אותם, אז אתה אל תיגע בהם. אמר רב עוקפה בר חמה, ותשימו לב מבחינת מבנה הגמרא, תשובה ארוכה, בערך שש שבע שורות תשובה. אמר רב עוקפה בר חמה, במשכנתה במחנשתה דבידרי עסקינן. המילה עסקינן לדעתי זה מילת מפתח, הכוונה למשנתנו לפי ההסבר שנתנו עד עכשיו, שהפירות מפוזרים שדובר עליו במשנה הוא לא דובר באדם שהלך בדרך ומצא אבידה. לכן אני רמזתי בתחילת השיעור, בתחילת המשנה, שיש כאן בדוגמה הזאת מצא פירות מפוזרים משהו יחידני. המילה עסקינן פה גמרא אומרת שבה אנחנו עוסקים במשנה במציאת בעצם תבועה, המילה פירות יכלור גם תבועה, שבמחנשתה דבידרי. מה זה מחנשתה דבידרי? אומר רש"י, בשעת אסיפת גרנות וכאן דשן בעליהם, קצת דישה, ונשאו את העיקר, הבעלים לקחו הביתה את את העיקר מה שהם רצו לקחת ונותרו אלו. ועל זה אנחנו מדברים, תבואה שנידושה ונשאר אחרי שהבנים לקחו את העיקר הביתה. מה לגבי זה שנשאר? אז ממשיך הגמרא, קו בארבע אמות דנפיש תלחיו, זה דרוש יחסית כמובן, הרבה תלחה לאסוף אותם, לא תרח איניש ולא הדרעתי ושקי להו, הבעלים לא יחזרו לקחת אותם, לטרוח לאסוף את הקו בשטח 400, ולכן מה התוצאה? אפקורי מפקיר להו, הבעלים מפקירים אותם. בציר מאחי פחות שטח מזה, אם היו פיזורין אומר רשי בפחות מכאן, פחות שטח, תרח ועדר עתי ושקלו ולא מפקע להו. אם מדובר בקו תבועה נידושה בשטח פחות מארבע אמות, הבעלים יבואו לקחת ולאסוף אותם, אז אתה אסור לקחת אותם, הם אינם הפקר. אז מאחר ששמענו את השיעורים האלו, שיעור שטח וגם שיעור כמות, הגמרא עד סוף העמוד מציבה ארבע שאלות, והשאלות הם קשורים למידות שהשמענו, יש גם יחסיות, כמו אם אמרנו קו בארבע, מה לגבי חצי קו בשטח שתי אמות, וגם מינים שונים. אנחנו נדבר בהמשך על שומשמים, על רימונים, בשוליים תחת הכותרת נושא, כך כתבנו, בירור הטעם, דקו חייטין בארבע אמות, הרי אין שלו. ארבע נפקא מינות, וזה מה שנראה בהמשך. הפס הכפול שאתם יכולים לראות בגמרא גם מוסבר תחת הכותרת בפני, שיעורים אחרים של פירות בשיעור אחר של פיזור, מה דינם בתחשיבות, האם אנחנו נקבע דברים לפי חשיבות, והאם נקבע היחס בתרחה. ונחזור כעת לגמרא. באי רבי יומיה, חצי קו בשתי אמות מהו? לפני שנתקדם בגמרא, ברצוני ללמוד יחד איתכם תוספות בסוף העמוד, אבל אני בו בזמן לא רוצה שהנקודות שנראה בתוספות יבלבל אותנו, יסבך אותנו בהמשך, אבל אני לדעתי אי אפשר להתעלם במה שתוספות כותב. בכל זאת שנחזור לגמרא, נלמד את הגמרא כפשוטו. השאלה כעת שהגמרא מעלה, חצי קו בשתי אמות, לכאורה אין מקום לשאול את השאלה, כך אומר תוספות, כי זה אותו, ואני אומר לכאורה, זה אומר, זה עומד להשתנות, אבל לכאורה זה אותו יחס בדיוק כמו שאמרנו מקודם, שאם ארבע, אם קו בארבע אמות, אם נסיק ש, כמו שהסקנו מקודם, שאפשר לקחת אותם, הבעלים פשוט מפקירים אותם, אז אמור להיות אותו דבר כאן, אז למה בכלל יש שאלה? אז זה תוספות פותח עם הקושיה הזאת. תימה, אני קורא יחד איתכם תוספות בסוף העמוד, הלו קו בארבע אמות, הווי נמי חצי קו בשתי אמות, ומה כמי בא אלה? מה בכלל יש לשאול? אז התוספות עונה, יש סיבה טובה לשאול, שתי סיבות. אחד, ויש לומר, כיוון דלקה אלה חצי קו, ילקוט, הבעל הבית אמור כן לחזור ללקוט, כיוון שאין לו תורך לגמור. לכן, מאחר שאין תורך, הוא לא יפקיר אותם. אבל קו בארבע מאות, יש לו תורך ללקוט הכל, ואין מלקט כלל. לכן בחצי קו בשתי עמות הרי אין כאן את השיקול של תורח, ולכן זה לא אותו דבר כמו קו בארבע עמות. אינמי, קו בארבע עמות מרובעין. כשאנחנו דיברנו על קו בארבע עמות, הכוונה ארבע על ארבע. אבי חצי קו, כי אם רוצים לשמוע על היחס מבחינת מידות, אז זה חצי קו בשתי עמות רוחב וארבע עמות אורך. וזה לא שאלת הגמרא כאן. והחבאי חצי קו בשתי עמות על שתי עמות, כמו שמקודם היה קו בארבע על ארבע, כאן הגמרא שואלת על שתיים בשתי עמות על שתי עמות, שזה רבע השטח שראינו מקודם. אחרי שהסברנו למה יש עדיין מקום לשאול את השאלה, אנחנו חוזרים לגמרא. קו בארבע עמות שאמרנו הן שלו, תאמה מי, למה הן שלו? משום בנפש תלחיו, האם זה הדגש? ריבוי התלחה לקבץ אותם, חצי קו בשתי עמות, כיוון זה לא נפש תלחה, זה פחות תלחה, לא מפקע לו, הוא לא יפקיע אותם. או דרמה, למה בקו בארבע עמות אמרנו הרים של משום? זה לא חשיבי, לא מספיק חשוב לקבץ קו בארבע עמות. וחצי קו בשתי עמות, כיוון זה לא חשיבי, מפקע לו, אז זה סיבה כן לאפשר לקחת אותם מצד הציבור. עוד שאלה, קביים בשמונה עמות מהו? זה שני קו חיטה בשטח של שמונה עמות, מה הדין? קו בארבע עמות, למה מותר לקחת אותם? משום דנפש תלחיו, ולכן הבעלים מתייאשים, וכל שכן קביים בשמונה עמות, כיוון דנפש תלחיו צפי מפקיר לו, זה עוד יותר תלחה, ובוודאי אם הדגש הוא על זה ש על הצד התלחה, אז זה ודאי יהיה מופקר. עוד מה? משום זה לא חשיבי, קו והרבון לא מספיק חשוב, אבל כאן וקביים בשמונה עמות, קביים זה כבר שיעור יותר משמעותי, כיוון החשיבי לא מפקר לו, ואז יהיה אסור לקחת אותם. שאלה חדשה, שלישית, קו זה אותו שיעור אבל מין אחר, קו שום שמן, שום שמן הם תנים דקים מאוד, ואומר רשי ויש תורח בקיבוצן יותר מחיטין, אבל דמיהן יקרים. אז מה לגבי קו שום שמן בארבע עמות, מהו? שוב פעם חוזרים לדוגמה המקורית, החיטין, קו בארבע עמות שאמרנו הרי שלא תאם ומי, למה? יכול להיות משום זה לא חשיבי, ושום שמכיוון חשיבי לא מפקר, אצל החיטים לא חשוב לכן מופקר, כאן הם חשובים ולכן הבעלים לא יפקירו אותם. או דרמה משום ההסבר אצל החיטים למה האם שלא, משום זה נפיש נפיש תלחיו, וקושכן שום שמכיוון זה נפיש תלחיו תפי מפקיר להו. קו תמרי בארבע עמות, קו רימוני בארבע עמות, מהו? קו בארבע עמות תממי, למה אצל החיטים מותר לקחת אותם? משום זה לא חשיבי, קו תמרי בארבע עמות, קו רימוני בארבע עמות, למה? כיוון זה לא חשיבי, מפקע להו. או דרמה, משום זה נפש תלחיו, אצל החיטה קו בארבע עמות הרבה תלחה כרוך בזה, וקו תמרי בארבע עמות וקו רימוני בארבע עמות, כיוון זה לא נפש תלחיו, הם גסים יחס לחיטה, לא מפקע להו. מהי? תיקו. אז הגמרא מסיימת את השאלות האלו בלי מענה. ועכשיו אנחנו פותחים בסוגיה מן המפורסמות ביותר אצל לומדי הש"ס, והוא סוגיית ייאוש שלא מדעת. עוד מעט נסביר את המושג הזה. נציין שאנחנו נראה מחלוקת אביי ורבא, והסוגיה הזו, ייאוש, אני מדגיש את האות י' במילה ייאוש, ייאוש שלא מדעת, הוא נראה בהמשך אחת מששת הלכות שבהם פוסקים כאביי מול רבה. איתמר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ייאוש שלא מדעת. אביי אמר לו הווה ייאוש, ורב אמר הווה ייאוש. למשל, הם אומרים הווה ייאוש או לא, זה לגבי ההתר לקחת את הדבר לעצמך. מה זה ייאוש שלא מדעת? נסתכל ברש"י, ייאוש שלא מדעת דבר שסתמו ייאוש לכשידע שנפל ממנו. וכשמצאו, כשזה שמצא את הדבר, עדיין לא ידעו הבעלים שנפל מהן. ממה שקראנו ברש"י, ניתן, ואנחנו נראה את זה בהמשך, אמר, ליצור כלל הרבה יותר רחב ממה שנוגע לדיני אבידה, מציאת אבידות. אנחנו ננסה לנסח את זה, אבל העיקר יהיה לפי מה שנראה בדוגמאות בהמשך יום, אבל אני מתייחס עוד פעם לכלל רחב, שכל כך רחב שהוא ייגע בתחום טומאה וטהרה אפילו. ומה שלמדנו כרגע זה ככה: יש מצב עכשווי שישתנה אחר כך. האם השינוי שיבוא אחר כך ישליך למפרע על המצב הראשוני? ואם אנחנו נחזור על זה ולתרגם אותו לעניין הנוכחי, עניין מציאת אבידות, כעת הבעלים לא יודעים שנפל מהם, שנאבד מהם. כעת הבעלים, מאחר שלא ידעו שנפל, הם לא התייאשו, אתה לא יכול להתייאש לדבר שאתה לא בכלל מודע לו. אחר כך כשהם יגלו שנפלו מהם, הם בוודאי יתייאשו. האם זה אומר שכעת, למרות שלא קיים הנסיבות או התנאים לייאוש, בכל זאת נחשיב את המצב העכשווי על בסיס הסתכלות למפרע כעכשיו הוא מתייאש? מהי נפקא מינה? נפקא מינה לזה שמוצא דבר שאין בו סימן. דבר כזה, כשהבעלים יעלו על כך שנפלו מהם, הם יתייאשו, אין להם סימן, אין להם דרך לקבל את הפליט בחזרה מיד המוצא. אין לו סימן, הוא לא יכול לזהות את הדבר בעיני המוצא, אז אחר כך הוא ודאי יתייאש. האם ברגע שהגביר המוצא אותו פליט, אותו פליט אבוד, האם עכשיו הוא יכול לקחת אותה לעצמו על בסיס העתיד, על בסיס שבעתיד הבעלים יתייאשו? אם אתה אומר כשיטת אביי, ייאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש, זה אומר שאתה לא יכול לקחת את זה לעצמך. הרי בשעה שאתה איבדת את זה לא היה הייאוש, הייאוש היה אחר כך, זה לא משקף חזרה על שעת מציאת הפריט. לפי רבה, אם אחר כך הוא ודאי יתייאש, אז גם עכשיו זה נחשב כאילו הוא יתייאש, והוא יכול לקחת את זה לעצמו, כי בסופו של דבר הבעלים מתייאשים. ואנחנו ראינו שיטת רש"י עד כה, זה שווה ל הפקר, זה כאילו אתה זכית מן ההפקר. עכשיו נתייחס למבנה הגמרא שעומד בפנינו לפני שנתקדם בתוכו. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שזה ממשיך עד דף חף בית עמוד בית. אני לעת עתה מתלבט אם אנחנו נגלוש עד לשם במסגרת השיעור שלנו, כדי לא לשבור את רצף הראיות לכאן ולכאן, או לעצור באמצע, זה נחליט בהמשך. אבל אם אנחנו נגלוש עד לשם, אז כמובן זה מעבר למכסה של דף היומי, אבל אנחנו ראינו כאלה דברים גם בעבר בשיעורים שלנו. אז הנושא הוא ייאוש שלא מידד, לבאי לא אבי ייאוש, לרבה אבי ייאוש. מבחינת מבנה הגמרא אנחנו נראה פס כפול, שלושה מקרים שונים של מציאה. בשניים הראשונים אין מחלוקת אביי ורבה. בשוליים המקבילים יש לנו כוכבית להסביר את הסוגריים. מטרת הסוגריים להביא את הלומד מיד לנקודת המחלוקת בין אביי ורבה. כי בראש העמוד אנחנו מציקים, יש כאן מחלוקת, אביי אמר לו אבי ייאוש, רבה אמר אבי ייאוש, איפה המחלוקת? זה לא מיד, זה רק אחרי הסוגריים שאתם יכולים כבר לראות בגמרות המסומנות בפס מפותל כפליגי, מתי חולקים על רבה רבה, וגמר תביא את המקרה. בתוך הסוגריים יש שני מקרים שעליהם אין מחלוקת. מאחר שמפינו בפניכם מבנה הגמרא, אנחנו נלמד את הקטע שבתוך הסוגריים באופן ישיר. נדגיש עוד פעם שאומנם הצגנו מחלוקת אביי ורבה, מה המחלוקת, במה חולקים, זה אחרי הסוגריים שכתוב אצלנו מסומן בגמרא עם פס מפותל כי פליגי בדבר שאין בו סימן. אז במה לא חולקים? שורה שנייה, בדבר שיש בו סימן, פריט שהבעלים יכולים אחר כך להגיד משהו, סימן מזהה, אז הוא לא יתייאש. כולי אמה לא פליגי דלא אבי ייאוש. מה פירוש דלא אבי ייאוש? הרי הוא לא מתייאש, אמרנו הוא לא מתייאש. אומר הגמרא, ואף אגב לשם עיני דמייאש לבסוף לא הווה ייאוש. אפילו אם אנחנו שומעים הבעלים על כזה דבר, דבר שיש בו סימן, שהבעלים אומרים והנה לשון שנלקח מרשי, וי לי לחיסרון כיס, כך הוא יכול להתבטא בהמשך, אנחנו אומרים לא הווה ייאוש, דחיאתה לידי, כשהמוצא מצא הדבר הזה באיסור ההודעת על ידי דלחיידה דנפל מיני לא מייאש. זה באופן כללי, ואומר תוספות בראש עמוד דחינפל מיני לא מייאש, ואף אגב דהשת מייאש, למרות שכאן תיארנו מקרה שהבעלים כן מתייאשים, אקראי באמרו, זה משהו אקראי. ומתחילה לא היה עומד לייאש, וזה מה שהגמרא מתארת עכשיו, כשאותו מוצא הגביע את הדבר שיש בו סימן, לא אמור להיות ייאוש עתידי. וזה מה שגמר מתארת, דלכי ידע, אנחנו חוזרים לגמרא, דלכי ידע דנפל מיני, לא מייאש. מאמר הבעלים באופן רגיל היו אומרים, סימנה ידלי בגבי, יש לי סימן בפריט הזה שאיבדתי. יאבנה סימנה ושקיל נלה, אני אגיד את הסימן, אני אתן את הסימן ואני אקח את הפרי שלי בחזרה. ולכן בשעה שאותו מוצא הגביע את הדבר הזה, נכון הבעלים לא ידעו בשעת נפילה שנאבד מהם, אבל אין שום ציפייה במקרה כזה בדבר שיש בו סימן שהבעלים בכלל עומדים להתייאש, ולכן אין מחלוקת במקרה כזה שמי שמצא אותו לא יכול לקחת את הפריט לעצמו. ואני מוסיף עוד פעם, אפילו אם במקרה שומעים שהבעלים התייאשו, זה לא משנה לגבי זה שמצא אותם, לא משנה, הוא לא יכול להשאיר אותם לעצמו. זה אין מחלוקת. עוד דבר שאין מחלוקת, בזוותו של ים ובשלילותו של נהר, אף אגב דעית בי סימן, במקרים כאלו לא הסברנו אותם עדיין, אבל במקרים כאלו גם אם הפריט יש בו סימן, רחמנה שריה כדבעינן למימר לקמן. רחמנה, התורה מתירה לך לקחת את זה, את זה לעצמך, כמו שיוסבר לקמן. אנחנו כעת רוצים להסביר מה הם זוטו של ים ושלוליתו של נהר, ורש"י מסביר. זוטו של ים, מקומות בשפת הים שדרך הים לחזור, יש, אני חושב שזה קשור למה שנקרא גאות ושפל, שמקומות בים שדרך הים לחזור לאחוריו 10 פרסאות או 15 פרסאות פעמיים ביום, זה מרחק רב שיש גאות ושפל פעמיים ביום, ושוטף מה שמוצא שם והולך. אז אם היו דברים שנמצאים על, נקרא לשפת הים באותו שטח שבעוד כמה שעות הים יהיה גאות והים ישטוף את כל המקום ויגרוף לתוך הים מה שנמצא כעת בשפת הים, השטח הגלוי, אתה מוצא כזה דבר, אתה יכול לקחת אותו לעצמו. זוטו, לשון גודל, וסיוע, לשון יווני, כמו שכתבו הזקינים לתם מהמלך, ואל אצילי, התרגום, ואל זטוטי. ושליטו, שלוליתו של נהר, כשהוא גדל ויוצא חוץ לגדותיו, ושולל שלל, ושוטף הנמצא. רחמנה שריה, אומר רש"י, ואפילו בא ליד המוצא לפני ייאוש, לפני ייאוש הבעלים. מה שהגמרא אומרת כדבעינן למימר לקמן, הכוונה לדף חף בית עמוד בית. ממשיך הגמרא, כי פליגי בדבר שאין בו סימן. אביי אמר לא אבי ייאוש, דהה לא ידע דנפה מיני. כשאותו מוצא מצא את הפריט, הבעלים לא ידעו שזה נפל ממנו, ולכן לא היה מצב של ייאוש אצל הבעלים. למרות שבסופו של דבר, מאחר שמדובר בדבר שאין בו סימן, הם כן יאשו, אבל בשעה שהמוצא מצא אותם, הוא, הבעלים לא התייאשו, ולכן מופיע הביטוי שזה הגיע לידו, עת על ידי באיסור. אם זה איסור גמור או לא, יש דיון במפרשים על כך, אבל מבחינתנו בשעה שהוא הגביע את זה, הוא לא היה רשאי לקחת את זה לעצמו. רב אמר הווה ייאוש. למה? למה זה נחשב ייאוש? וזה קובע שבשעה שהוא הגביע אותו, הוא הגביע אותו בהתר ויכול להשאיר את זה לעצמו. תלכי ידע זה נפל מיני מייש, מאחר שכשהבעלים ידעו מכך שאיבדו, שנאבד מהם דבר שאין בו סימן, הם יתייאשו. מימר אמר, הבעלים חושבים, עולים בראש שלהם, סימן הלט לי בגבי, אין לי סימן, ולכן אין לי סימן כדי לזהות בעיני המוצא את הפריט ולקו ולהעיר אותו בחזרה. מהשתה הוא תמייאש. המילה מהשתה זה מילת המפתח שסביבו קיים המחלוקת אביי ורבא. האם הייאוש העתידי קובע שמעכשיו, משעה שזה נפל ממנו, מבחינתנו נחשב ייאוש. ובגמות מודפס סוגריים סביב המילים הבאות, בעצם ראשי תיבות שמהווים סימן לכל ההוכחות שיופיעו לשני הכיוונים בהמשך. סימן פמגש ממ כגתי כחז אז. ובגמות המסומנות רואים משולשים שמופיעים משני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שאם המשולש בכיוון השפיץ לכיוון מעלה, קושיות על אביי, עדיין יהיו מקורות שהם נגד שיטת אביי, וההפך, אם השפיץ הוא כיוון מטה, קושיות על רבה. וכמו שאנחנו רגילים לומר מדי פעם בלימוד במסגרת השיעורים האלו שאנחנו קוראים להם מפת התלמוד, ננציל את המפה שעומד בפנינו. תסתכלו ממעוף הציפור, מה אתם יכולים לראות כאן בעמוד שלנו. עד סוף העמוד אנחנו נגיע לשמונה הוכחות או קושיות, איך שתקראו לזה, ואפשר לומר שמאחד עד שש זה כיוון אחד, הם קושיות על הבית. מספר שבע, רואים שהמשולש שתפך הוא קושיה על רבה. במספר שמונה, שוב פעם שפיץ למעלה, קושיה על הבעיה. ובדף חף ב' עמוד א', ממשיך הסדרה הזאת, רואים משולשים גם לשני כיוונים, מספר תשע עם שפיץ למטה, מספר עשר שאחרי שליש עמוד, איך אתם רואים, מספר עשר, ויהיה קטע בחצי השני של חבית מלאות בסוגיים, אבל אחרי הקטע הזה יהיה עוד משולש עם השפיץ למטה, זה מספר 11, ובדף חף ב' עמוד ב' אתם יכולים שוב פעם לראות עוד משולש מספר 12 עם השפיץ למטה. ובאמצע העמוד הגמרא מסיקה, אנחנו כבר אמרנו זה בתחילת הסוגיה, שבסופו של דבר תיופתא דרבה, תיופתא והלכתא כבתי דאביי ביעל כגם. התייחסנו לזה כבר, ורשי כבר על ההתחלה, סליחה, רשי בדף חף ב' עמוד ב' מביא את ששת ההלכות האלו שפוסקים כאביי מול רבה. אז כעת אנחנו מתחילים את סדרת הקושיות, מספר אחד תשמה, פירות מפוזרים, וכתוב במשנה, הרי אלו שלו. אז יש אדם שבשלב הזה, לכאורה, הוא איבד, נפל ממנו פירות והם התפזרו, ומי שמצא אותם, המשנה אומרת, תשאיר אותם לעצמך, הרי אלו שלו. הלא ידע דנפל מיני, הבעלים לא ידעו על ההתחלה, לא ידעו שנפלו ממנו, ובכל זאת אותו מוצא יכול לקחת אותם. נכון, אחר כך אולי הוא התייאש, אבל כל עוד שהוא לא ידע מנפילתם, הבעלים לא התייאשו, וזה שמוצא אותם מותר לקחת אותם לעצמו, כך כתוב במשנה, אלו שלו. וזה קשה על אביי, כי אביי אמר, אם בשעה שמצאת אותם הבעלים לא ידעו מנפילתם, אסור לקחת אותם. הגמרא דוחה את הקושיה, אמר רב עוקבא בר חמא, המקרה של פירות מפוזרים במשנה לא מדובר בכלל באבידה בשגרה, באדם שנפל ממנו הפירות, על זה לא דובר במשנה. מה זה פירות מפוזרים האלה שלו? במשנה במחנשתא דבי דרי עסקינן, דאבידה מדעתי. אנחנו הסברנו את זה כבר, אין צורך לחזור, אלא מה, מדובר פה הבעלים, לא, הם יודעים מהכל, הם דווקא השאירו את הקו ב-400 כמו שלמדנו מקודם, וזה אבידה מדעת, הבעלים השאירו אותם שם, ואין כאן שום בעיה מצד זה שבא ויסוף את החיטים האלו. תא שמע, מאות מפוזרים הרי אלו שלו. עמי, למה הרי אלו שלו? למה זה שמצא אותם יכול לקחת את המאות? הלא יודע דנף המיני, הבעלים לא ידעו, לא ידעו שנפלו המאות האלו, ובכל זאת אתה יכול לקחת אותם, זה קשה על הבעיה. שוב פעם, נכון אחר כך שהבעלים יגלו שאין לו המאות האלו, הם יתייאשו, אבל זה לפי הכלל של הבעיה, זה לא מאפשר למוצא לקחת אותם לעצמו. וכאן משנה אומרת שכן, יכול לקחת אותם. זה קשה לבעיה. הגמרא אומר, אתם נמי, גם פה איננו מקרה של לא ידע. אלא מה? כדרבי יצחק. עכשיו, כתוב פה בגמרא, כדרבי יצחק. זאת אומרת שהמקור של דברי רבי יצחק לא פה, אלא אנחנו מביאים את המקור שלו כדי להסביר את הדברים שלו, כדי להסביר כאן איפה מופיע דברי רבי יצחק בתור מקור. אז אנחנו בגמרות המסומנות יש חיצים, כי הביטוי הזה כדי רבי יצחק יופיע גם בהמשך, אבל בחץ השלישי אתם יכולים לראות שמה והגלנו את שמו, אמר רבי יצחק, אדם עשוי ומשמש בכיסו בכל שעה. שמה על הקטע הזה מופיע דברי רבי יצחק, וכאן אנחנו מביאים את דבריו כדי להסביר מה שכתוב פה. אז מה העניין פה? אנחנו רוצים למצוא תשובה לטובת הבעיה. כתוב במשנה, כפי שקראנו עכשיו, מאות מפוזרות הרי שלא, איך זה יכול להיות? הרי אתה מגביע את המאות לפני ש... כלומר, יכול להיות לפני שהבעלים התייאשו, אז איך אתה משאיר אותם לעצמך? התם נמי, גם פה אינו מקרה של לא ידע. כי רבי יצחק, גם רב דם עשוי ומשמש בכיסו בכל שעה ושעה, החנמי, כמו שרבי יצחק אמר לקמן את העניין הזה, התיאור הזה, גם פה, עניין המאות, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. אם אדם תמיד משמש בכיסו, אז מיד אחרי שנפלו המאות ממנו הוא כבר יודע. אז הוא ידע מיד, לפני שאותו מוצא מצא והגביע אותם. אז אין כאן, זה לא נכנס לסוגיה של ייאוש שלו מדעת. כי אני חוזר עוד פעם, רק כדי כל פעם להעביר את זה יותר ויותר, שהסוגיה שיש שלא מידת אומר שבשעה שאתה מצאת אותם הבעלים עוד לא ידעו מהנפילה או מהעיבוד כדי שיתיישו. נכון, אחר כך יתשו, אבל זה לפי הכלל של הבעיה, זה לא מתיר לעצמה להשאיר את זה אצלך. אבל אם מדובר בדבר שמיד הבעלים יודעים מהפסדו, מהעיבוד, מהנפילה, אם מיד הם יודעים על כך, וזה דבר שאין בו סימן כמו מאות, אתה יכול לקחת את זה לעצמך. תשמע, כאן קושיה שלישית. במשנה ראינו, עיגולי דבילה וכיכרות של נחתום, הרי הוא שלו. אמר, למה זה שלו? הרי לא ידע דנף אמיני, הגמרא עונה, התם נמי, גם שמה זה לא מקרה שלא ידע, הוא כן ידע. כמו שהסברנו בקושה הראשונה כתשובה לטובת הבעיה, גם בקושה השנייה לא מדובר במקרים של אי ידיעה, אלא כאן היה ידיעה מיידית. אגב, תקירי, כאילו כמה כבדים. מידע ידע ברור אותו שסחב שנסע איתו עיגולי דבילה או כיכרות שנחתם הם דברים כבדים, זה מיד שנפלו ממנו ידוע בעלים שכבר אינם אצלו, אין בהם סימן, ולכן מתייאשים מיד, ולכן זה שמוצא אותם אחר כך יכול לקחת אותם לעצמו. תשמע, ולשונות של ארגמן הרי הוא שלו, ואמי הלא ידע דנף המיני, תשובה, התם נמי, אגב תחשיבי משמושי ממשמש ברוך רבי יצחק, כמו שתיאל מקודם, גם לגבי הדברים האלו תם לשונות של ארגמן, אדם מיד ידע, מאחר שהם דברים חשובים, אדם ידע מיד על נפילתם, בגלל שהוא תמיד ממשמש לשמור עליהם שנמצאים אצלו. תשמע, המוצא מאות בבתי כנסת ובבתי מדרשות ובכל מקום שרבים מצויים שם, הרי הוא שלו, לפני שהבעלים מתייאשים מהם. כן, אחר כך הבעלים מתייאשים. אבל בכל זאת, למה הרי הוא שלו והוא לא ידע דנף המיני? זה קושי על הבעיה שבכל זאת כתוב הרי הוא שלו. אמר רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, וזה אומר שמיד הבעלים יודעים על נפילתם, ולכן הם מתיישים מיד, ולכן זה שמוצא אותם מדבר, מאחר שמדובר בדבר שאין בו סימן כמו מאות, הבעלים מתיישים, ולכן אתה שמוצא אותם יכול לקחת לעצמך. תשמע, כאן זה תופס כמה שורות, לכן סימנו סימון ארוך 6 שש שורות הושיעה שוב פעם על אביי. תשמע, ממתי כל אדם מותרים בלקט משילחו בו הנמושות? ואמרינן, מהי נמושות? אז יש כאן שני פירושים, גם זה למדנו לא מזמן כאן במסכת שלנו, ורק נצא מי שהספיק לשכוח, לקט אלו הם דוגמה של מתנות עניים, והם התבועה שבלי להיכנס לפרטים, תבועה שבשעת הקצירה הם החליקו מידי הקוצר, והם הם נשארים שם בשדה בשביל העניים. אז כמה זמן זה יישאר בשדה בשביל העניים? משאים אותם עד שזה יתרכבו? לא עד כדי כך. וזה, אז מתי מותרים לכל אדם? ככה כתוב פה, משיחו בו הנמושות. ומה זה נמושות? ויאמר ביוחנן, סבי דאזבי עתיגרה. אותם עניים זקנים שהולכים בעזרת מקל הליכה, אחרי שגם הם עברו בשדה, אז מה שנשאר, אתה בתור אדם לא אני יכול לקחת אותם. וזה פירוש אחד, רשלתי שמה לקוטי בתא לקוטי, נגיד יש גלים של עניים ש לוקחים את הלקט, אחרי שלקוטי בת הלקוטי, גם נקרא לזה גל שני של עניים עברו, כבר אתה יכול לקחת את הלקט, מה שנשאר. וכאן יש לשאול, ומאי, למה מותר לכל אדם? נהי דעניים דאחם יאשין. נכון שהעניים המקומיים הם מתייאשים, איקה עניים בדוכתא אחריתא דלא מייאש. יש עניים מרוחקים יותר שעוד לא התייאשו מאותו לקט, ולמה כתוב מותר לכל אדם? ומאחר שמותר לכל אדם, למרות שקיים עניים אחרים שעוד לא התייאשו, קשה לבעיה. אמרי התשובה, כיוון דיק עניים אחה, מאחר שבאזור של אותו שדה יש עניים, הנח עניים הרחוקים מעיקרי אל שם יש, ואמרי, הם מראש מתייאשים, הם אינם מצפים להגיע לאותו שדה, באמירה, עניים דעתם, בלקתי לי, עניים הקובעים לשדה, הם כבר לקטו את הלקט, ואין לנו שום עניין בלקט שם. תשמע, וכאן כפי שאמרנו מקודם, המשולש יתהפך עם השפיץ כיוון מטה ויהיה קשה על רבה. תשמע, קציעות בדרך ואפילו בצד שדה קציעות. רש"י מסביר, קציעות תאנים שקוצצים אותם באזמל ומועל שם זב ושוטחן בשדה ליבש. אז כאן נמצא קציעות בצד שדה קציעות, וכן תאנה, ממשיך הגמרא, הנוטה לדרך ומצא תאנים תחתיה, מותרות משום גזל. מה זה אומר לנו? שאתה יכול לקחת אותם, אומר רש"י בדיבור המתחיל, ואפילו בצד שדה קציעות, שדה ששולחים בה קציעות, ידע דמהנו על מהנאו עתו. האנשים שמוצאים את הקציעות האלו בצד השדה יודעים שהקציעות האלו באו מאותו שדה. מותר משום גזל, אף אגב דחי נפל לא ידע, למרות שבזמן שנפלו הבעלים לא ידעו, כיוון דחי ידע מייאש, מאשתא אבי יאוש כרבה. אבל יש המשך למקור הזה. אנחנו חוזרים לגמרא. ופטורות מן המעשר. בזיתים ובחרובים אסור. בשלמה רישה, בניין הקציעות, לאביי לא קשה. למרות שכשקראנו את רש"י היה נשמע כן כקשה על אביי, אין קושה על אביי. למה? אגב, דחשיבי ממשמש בהו, מאחר שהם חשובים,
מעיקרה כבר מראש אדם ידע שהם אינם עוד בשדהו. תננמי מי דידיע, דנטרה גם לגבי התנים, בעלים מיד יודעים על נטרה, על נפילתם, ולכן הם מתיישים מיד. אלא סיפה לרבה קשיה, דקטני בזיתים וחבורים, אסור. אחר כך הבעלים מתיישים, אבל רואים, בכל זאת רואים, שאסור לקחת אותם. מה רבה היה אומר על כזה דבר? רבה היה אומר שעל דבר שעתיד הבעלים להתייאש מהם, כבר מעכשיו שאדם מוצא אותם, אתה יכול לקחת אותם. והנה כתוב פה, אסור. טוב רשי, בזיתים ומחרבים אסור, כאביי. מה יגיד רבה? אמר רבי אבור, שני זית, הוריד וחסותו מוכיח עליו, ואף אגב דינטרין זיתי, מידע ידיע, דזיתה דאיניש איניש הוא. בעניין זיתים, יש איזושהי זהות או היכרות בזיתים. ואומר רש"י, חזותו מוכיח עליו, מר איתו ניכר של מי הוא. היו כך מראי הבעלים, לכי ידע דנפייל, לא מייאש. דמי מאמר אותם בעלים אומרים, כולי אמר ידי, כולם יודעים, דידי דינו, ולא אפקר הן, ולא שקלי נהו. ממשיך הגמרא, אי הכי אפילו רי שנה, למה לא תגיד אותו דבר לגבי התאנה ולאסור מאנשים אחרים לקחת אותם? הגמרא אומרת, אמר רב פאפה, תאנה אם נפילתה נמאסת. ומה זה אומר לנו? אם נפילתה נמאסת, אומרה שילקח כיוון דידיע דנטרה, ברגע שהבעלים יודעים שזה נפל, מעיקרה מייש, משום מאיסותה, תמכי נפלה, לא חשיבה עלי, ומפקר לה. אז יוצא שלפי אביי, הסיבה שהתאנה מותרת, בגלל שלא היה מצב של אי ידיעה, מיד הבעלים ידעו מנפילתם, וממילא זה שמוצא אותם, יכול לקחת אותם. ולגבי רבה התאנים, אחרי שנפלים בשעת נפילתם, הם נמאסים, נהיו מאוסים, ולכי ידע כשבעלים יגלו שהם נפלו, הם מתייאשים, ולפי רבה למפריע זה נחשב ייאוש, ולכן מותרים. תשמע, המשולש פה, כפי שאתם רואים עם השפיץ למעלה, לקראת קושיה על אביי. תשמע, הגנב שנטל מזה ונתן לזה. וכן גזלן שנטל מזה ונתן לזה. אנחנו ממשיכים לדף חפת עמוד א', וכן ילדן, זה נהר עם זרימה, שנטל מזה ונתן לזה. מה שנטל נטל, ומה שנתן נתן. בשלמה גזלן וירדן, הדוגמאות מספר 2 ו-3, דכחזי להו, הבעלים רואים הגזלן הוא בא לאור יום, הוא לא בא בחשאי. הגזלן בא מול הנגזל, לוקח בחזקה מה שהוא רוצה לגזול. הירדן זורמת בכל שעות היום, מושכת ממקום אחד ומזרימה את הפריט הלאה בערוץ, וזה נתקע במקום של מישהו אחר. הבעלים רואים ומתיישים, אלא גנב הוא בא בחשאי. מי כחזי לידי מייש? הבעלים לא יודעים בשעת הגניבה שהדבר נלקח מהם, ואתה אומר שמה שנתן נתן, שזה שמקבל מהגנב יכול להשאיר את זה אצלו. אבל הבעלים לא ידעו מיד על היעדרות, על גניבת הפריט, בכל זאת מותר, וזה קשה על הבעיה. נכון, אחר כך הבעלים יתיישו, אבל לפי הבעיה זה לא מתיר לקחת את זה, וכאן כתוב מה שנתן נתן. תראו גם הרב פאפה, רב פאפה הסביר את המקור שאינו קשה לבית, בליסטים מזוין. מה שכתוב גנב פה הוא ליסטים מזוין, ומה זאת אומרת? הוא בא עם נשק ואיים על הבעלים ולקחו באופן גלוי מהבעלים, ולכן היה ייאוש מיידי. אם זה לא נכנס לסוגיה של ייאוש שלו מדעת, שואל לגמרי, אם אתה אומר שגנב הוא ליסטין מזוין, איך היינו גזלן? זה כבר כתוב גזלן, אין צורך לכפילות. הגמרא אומרת, ראי גבני גזלן, יש גזלן כזה ויש גזלן כזה, ולכן מה שנתן נתן. אבל אם היה גנב בחשאי, אז באמת רבי טוען שלא היה כתוב מה שנתן נתן, אלא אסור לקחת את זה. תא שמע, וכאן המשולש עם השפיץ למטה, שטף נהר קוריו ועיציו אבניו ונתנו בתור שדה חברו, הרי אלו שלו מפני שנתיישו הבעלים. תאמה תנתיישו הבעלים, כלומר הם ידעו מזה מיד. אומר רש"י בשורה שלישית, הרי אלו וכולי הכי גרסין, הרי אלו שלא מפני שנתיישו הבעלים, דכל שטיפת נהר כקורות עצים הבעלים, הבעלים ידעו בה מיד, דיש לה כל. אז אפשר לדייק, למה מותר? כי הבעלים ידעו מיד, הסתמה לא. אם היה עבידה אחרת שאין לנו לומר שהבעלים ידעו מיד, לא היה מותר למוצא אותם לקחת לעצמו, וזה קשה על רבה. הגמרא עונה, הכה ומאי עסקינן, המקור שקראנו עכשיו ששטף נהר אלו שלו, כשיכול להציל. אומר רש"י, כשיכול להציל הוא דקבטה במציא אחרת דבר שיש בו סימן, תיכול ליתן סימן וליטול, מודינה בא תחייב להחזיר. גם רבה יודע שצריכים להחזיר. נראה לי להוסיף שמה שכתוב פה בגמרא, נקרא קודם, הכה ומאי עסקינן, כשיכול להציל. כמו שקראנו מקודם וקראנו את דברי רש"י, רציתי להוסיף פה שמה זה הכה ומאי עסקינן. מה שדייקנו שסתמה לא מדובר כשיכול להציל. אז אם אנחנו יודעים שהבעלים מתייאשים מיד, אז זה נאמר הרי הוא שלא. אבל במקרה אחר, דהיינו לא יודעים שהבעלים מתייאשים מיד, יכול להיות שאחר כך יתייאשו, אבל כעת הבעלים לא שמענו, לא יודעים שנפלו ממנו, אנחנו אומרים שלא יכול לקחת לעצמו. הגמרא המסבירה כי מדובר כשיכול להציל, ועל זה לקחנו את רש"י, זה דומה למקרה של עבדה שיש פה סימן שחייב להחזיר. ממשיך הגמרא, אי הכי אימה סיפה, אם אתה אומר שמדובר בשיכולים להציל, אז במקרה כזה, אם אנחנו שומעים שמתייאשים, אז זה בסדר, הרי הוא שלא. אם אנחנו לא שומעים שמתייאשים, אז אתה לא יכול לקחת את זה לעצמך, כי מדובר ביכולים להציל. היא החיה עם הספר, אם היו הבעלים מרדפים אחריהם, חייב להחזיר. אי ביכולים להציל, מה היו מרדפים? למה דווקא מרדפים? אפילו אין מרדפים, נמי. אם הבעלים יכולים להציל, הם לא מתייאשים. הכה במאי עסקינן, אז כן, אנחנו נשדרג את ההבנה של המקור הזה, ביכולים להציל על ידי הדחק. בקושי. מרדפים לא היה יש, אין מרדפים היה אושי מייאש. נעבור כעת על, לרשי להסביר השורות האחרונות. בשאלה שאלנו אפילו אין מרדפים נמי, אם מדובר ביכולים להציל גם אם הבעלים לא מרדפים, למה שיהיה שלו? ומה זה אם אין מרדפים שלא יהיה מותר? דסמכי הצלה, הבעלים סומכים הצלה דלמחר לי ומאוחר ולא מיישי. אז אנחנו ענינו, באמת לא מדובר בכזה דבר, אלא על ידי הדחק. אם לא ימהר להציל, לא יצילו. הלכך, אין מרדפים, אף קורי אף קירינו. דה ידעו ולא הצילו. אבל אם מרדפים, סימן שהם לא מתייאשים. כעת אנחנו מגיעים לעוד קושיה במשולש מספר 10 עם השפיץ למעלה, הכוונה קושיה על הבעיה, ונשים לב שהתחום כעת הוא לא בקשר לעבידות, ואנחנו ניסינו לרמוז על כך בתחילת הסוגיה שהרעיון שעומד מאחורי הסוגיה הנוכחי של ייאוש שלא מדעת, יש לה השלכות גם מעבר לעניין קניין עבידה מצד המוצא אותו. הסוגיה שעומד בפנינו הוא מעניין הפרשות, תרומות ומעשות על ידי מישהו שאינו הבעלים. והעיקרון שאנחנו רוצים לבדוק הוא מה קורה אם בשעת מעשה נקרא לזה המצב לא ברור, ורק אחר כך מתברר שהמצב הוא משהו מסוים, וזה ישקף חזרה על ההטלה, שעת ההפרשה על ידי מי שאינו הבעלים. אני מבין שכל מי ששמע אותי עכשיו, הדברים לא ברורים, הם די מופשטים, ובכוונה, כי אנחנו צריכים ללמוד את המקרה אז למלות את החסר דרך הלימוד. תשמע, כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה, ובכל זאת חל ההפרשה? הרי שירד לתוך שדה חברו וליקט, הוא ליקט גדלים, פירות, ירקות, תבואה, לא משנה, הוא ליקט לצורך בעל הבית ותרם שלא ברשות, כלומר הוא לא קיבל מינוי בינתיים, כך נראה, הוא לא קיבל רשות להפריש. אם חושש משום גזל, ורש"י אומר משום גזל שתרם תרומתו בלא רשותו, והרש"י גם כתב לפני זה, ואם חושש בעל הבית הוא מקפיד על מה שעשה זה, ואז אם ככה עם הדברים, זה אומר שיש כאן חשש גזל, ורש"י הסביר בגלל שהוא תרם בלא רשות. ממשיך הגמרא, אין תרומתו תרומה, ואם לאו, אם אין כזה בעיה, תרומתו תרומה. ומניין הוא יודע אם חושש משום גזל אם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצא זה שתרם, ואמר לו הבעל הבית, אומר, קלח אצל יפות, יכולת ללכת ולקח להפריש פירות יפות ממה שהפרשת. אומר רש"י, קלח אצל יפות, היה לך ללך אצל יפות לתת מהן לכהן. ממשיך הגמרא, אחרי ששמענו בעל הבית אומר כך, אם נמצאת יפות מהן ממה שזה הפריש, תרומתו תרומה, כי אנחנו רואים שהבעל הבית הוא מבסוט בעצם ההפרשה, רק אם נמצא היית יכול להפריש מדברים יותר יפים. ואם לאו, אם לא מצאו יותר יפות ממה שהוא הפריש, ובעל הבית אומר, למה לא הלכת אצל היפות מהם? ואין, ואם לאו, אין יותר יפות. אז מה זה האמירה הזו, כלך אצל יפות? אין תרומתו תרומה. כלומר, הוא נקרא לזה אולי בלשון שלנו, הוא אמר בציניות, למה לא לקחתם מיפות? ובזמן שאין יפות מהם, הוא בעצם מביע ההתנגדות לזה שהפריש שלא ברשותו. ליפטו הבעלים והוסיפו עליהן, אם הבעלים עצמם הוסיפו בהפרשה, או לקטו עוד פירות כדי לתת לכהן, בין כך ובין כך, תרומת או תרומה, בין אם יש יפות, בין אם אין יפות, הפעולה האקטיבית של הבעלים מראים שהם מבסוטים, מסכימים עם זה, עם ההפרשה שהפריש אותו אחד שאומנם לא הפריש ברשותו. ממשיך הגמרא, וכי נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, כך אמרנו, למה שההפרשה תהיה הפרשה? בעידנא דתרם, בשעה שאותו אדם זר הפריש, הלא הוה ידע, הוא לא ידע, לא ידע בכך שיש הסכמה, אומר רש"י, לא הוה ידע, אמר כיוון דלכי ידע דניחלי. אנחנו רואים מכאן, כשיוודע שנוח לבעל הבית על ההפרשה, אמרינן, מעיקרא נמי ניחלי. ולעניין ייאוש נמי, הנה הגשר, החיבור בין הסוגיות, וגם בייאוש גם כן, כיוון דלכי ידע מייאש, מעיקרא נמי הווה ייאוש. גם מעיקרא, למפרע, זה נחשב כייאוש. אני רק רוצה לחזור לשם דיוק העניין. בגמרא כתוב, בעידנא דתרם, בשעה שההוא תרם, הלא הווה ידע, הבעלים לא ידעו, ובכל זאת, אחר כך כשרואים שהבעלים הסכימו לכך, זה אומר לנו, למפרע ההפרשה הייתה בהסכמת הבעלים. אז זה קשה על אביי, כי אביי לא מסתמך על דבר, על התגלות מאוחר לשקף למפרע על המעשה מעיקרה. וכאן אנחנו רואים שכן, ההתגלות המאוחר, דהיינו הסכמת הבעלים, אומר לנו שההפרשה בשעת מעשה היה בדעתו, בהסכמתו. קשה על הבית. הגמרא מתרצת, ליתר דיוק, רבא עצמו מתרץ לטובת הבעיה. תרגם הרבא אליבא דבעיה דשביה שליח. אנחנו נראה הסבר יותר מפורט בהמשך הגמרא, אבל העיקר פה שלא מדובר על סתם אדם זר שבשעת מעשה הפריש שלא מידת הבעלים, אלא מדובר במצב שהבעלים מינה אותם, את המפריש, כשליח להפריש. יש כאן קטע בסוגריים, ובהמשך נראה עוד סוגריים בתוך הסוגריים, ובשוליים אצל הכוכבית כתבנו סוגריים תוך סוגריים, אחרי הסוגריים, כלומר האלו שהם מעוגלים. הגמרא ממשיכה עם סדרת הוכחות בנושא יאוש שלא מדעת. זה אפשר לראות כבר ממעוף הציפור, שתי שורות מסוף העמוד, רואים בסוף השורה משולש מספר 11 עם השפיץ כיוון מטה. ממשיכה ההערה בצד, בתוך הסוגריים הגמרא מוכיחה דשביה שליח, שעל זה מדובר, כמו שתרצנו לטובת הבעיה. ובתוך הסוגריים יהיה לנו סוגריים זוויתיים, בשורה ראשונה בשורות רחבות בגמרא יש מעשה הקשור למשפט כלך אצל יפות, אבל לא קשור לענייני הפרשות תרומות, אלא מעשה אחר. מאחר שהצגנו ומיפינו את הגמרא בפניכם, נוכל ללמוד באופן ישר. קודם כל, הכי נמי סתבר, זה גם מסומן אצלנו בגמרות כ נקודה ארוכה עד שורה ראשונה בשורות הרחבות. ממשיך הגמרא ואומרת, מה אחינה ממסתברא שמדובר כאן בהפרשת התרומות במקרה שהוא מינה, בעל הבית מינה את המפריש כשליח להפריש. דאי סלקא דאיכא לא שוויה שליח, אם אותו שהפריש לא שליח מהווה תרומתו תרומה, לא יהיה הפרשה, נחשב הפרשה בכלל. ואתם גם אתם, אמר רחמנא, הפסוק אצל בניין הפרשות תרומות ומעשרות כתוב גם אתם, והביטוי גם זה לרבות שלוחכם. מה אתם, המילה אתם מופיע בפסוק, אתם זה הבעלים עצמם, מה אתם לדעתכם כשהבעלים מפרישים, הם מפרישים מדעת, אף שלוחכם לדעתכם כשהשליח מפריש הוא גם מפריש מדעת הבעל הבית, אז זה נחשב הפרשה. ואם לא, אז זה לא נחשב הפרשה, אלא אחר במה עסקינים כגון דשוויה של פה במקור שגם מקודם זה מקרה מדובר במינוי שליח. וימלא והבעלים אמרו לאותו שמינו זיר תום, אני רוצה שאתם תפרישו, ולא אמרו תום מהניב, לא כיוון אותם מאיזו פירות להפריש. וסתם אי דבל הבית כי תרום מבינונית הוא תרום, סתם בל הבית כשהוא מפריש לתת תרומה לכהן הוא מפריש מהאיכות הבינוני, לא מהכי טובים. ועזר לי הוא השליח הזה, הוא הלך ותרם מיפות, הוא בא בל הבית ומצא ויאמר לי, הבל הבית אומר קלח יצר יפות, אם נמצאו יפות מהם, אמנם השליח הפריש כבר מאיכות יחסית גבוה, אם נמצאו איכות עוד יותר גבוה, תרומתו תרומה. אז רואים שהבעל הבית בעצם הסכים עם ההפרשה, ולכן מה שאותו הפריש נחשב הפרשה. ואם לאו, אם אין יותר יפות, הנה הוא הפריש, השליח הפריש מהיפות, בא בעל הבית אומר למה לא לקחת מהיותר יפות, ואם אין יותר יפות אז מה עומד מאחורי האמירה הזאת כלח יצר יפות? פשוט הבעלים הוא הקפיד על כך שהשליח עשה שלא כרצונו, כי כמו שאמרנו מקודם סתם בעל הבית לא מפריש יפות, מפריש מבינוניות. אז אם אין יותר יפות אין תרומתו תרומה, כי האמירה הזאת מצד הבעלים הוא מגלה דעתו שהוא הוא התנגד למה שהשליח עשה. וכפי שאמרנו מקודם, עד כאן העניין של הפרשת התרומות, ואין כאן קושיה על הבית, כי מדובר באדם שפעל מראש בדעת בעל הבית. אין כאן עניין של גילוי למפרע על עצם ההפרשה. יש גילוי למפרע בעניין איכות, אבל זה לא קשור לעניין שלנו. כעת אמרנו שיש קטע שהוא מעשה, הוא קשור לביטוי כלח יצר יפות, אבל הוא לא לעניין תרומות ומעשרות. הסיפור הוא כך, המימה ומרזותובה והשיקלו לבוסטנה דמורי בר איסק, הם הגיעו לפרדס של אותו בן אדם מרי. הייתי אריסי, האריס של מרי בעל השדה, האריס הוא עובד השדה, הביא תמרי ורימוני, תמרים ורימונים, ושדה כמיו, והוא הניח אותם בפני האורחים. המימה ורשי אחלי מרזותה לא אחיד, שניים מתוך שלושה רבנים אכלו מזה, והרזותה לא אכל. הדהה חיית אמרי בר איסק, בינתיים בא בעל השדה, אשכחינו, הוא מצא אותם, ואמר לי לריסי, והוא, הבעלים, אמר לה אותו אריס, אותו שהביא והגיש להם את הפירות, אמר לו, הייתי תלו לרבנן מהנף שפיות, למה לא הבאת לרבנן מאותם יותר יפים? אמרו לי, המימה ורבה של המרזותה, אשתה, אמר לו אחרמו, למה לא אכלת? אתה רואה שיכולת לאכול. מכאן אנחנו רואים שמרזותרה הוא חשש מפני אי הסכמה של בעל הבית, ולכן הוא נמנע מלאכול. ועכשיו בעל הבית בא, הוא בעצמו אומר, למה לא, הוא אומר לאריס, למה לא הבאת להם מאותם יותר יפות? והתניא, כמו שלמדנו מקודם, אם נמצאו יפות מהם, תרומתו תרומה. וכפי שלמדנו מקודם, האמירה הזאת אומר, כפי שלמדנו מקודם, הסכמה שבעל הבית. אמר להוא, מרזוטרה עונה, הכי אמר רבה, לא אמרו כלך אצל יפות, האמירה הזאת שבפוטנציאל יש הסכמה של בעל הבית, אלא לעניין תרומה בלבד משום דמצווה הוא וניח עלי, מאחר שמדובר בהפרשת תרומות שזה מצווה, ונוח לבן אדם שיקיימו את המצווה לצד הטוב ביותר. אבל אחה באותו אירוח אצל מורי בר איסק, זה שהבעל הבית אמר למה לא נתת מהיותר יפות משום כסיפות האודי, אמר אחי, בגלל בושה. במילים אחרות, הבעל הבית פה הוא לא רצה שהאריס יכבד אותם עם הפירות, זה לא היה בהסכמתו, וזה היה קצת יותר מדי בוטה להגיד כך. אז הוא אמר בצורה עוקצנית, עקיפה, אבל זה רק מביע, אומר מרזוטרה, את ההסתייגות וההתנגדות של אותו, של כלפי האריס שהגיש להם את הפירות. וזה, אנחנו עוד פעם, כל האמירה של מורי בריס את בעל הבית הוא מתוך בושה, הוא אמר ככה, אבל זה לא מראה על הסכמתו בכלל, ולכן אני, אומר מרזוטרה, נמנעתי מלאכול. תשמע. ושוב פעם אנחנו מביאים מקור שזה בעצם יהיה קושיה על רבה, שאומר לנו שגילוי מאוחר לא משקף חזרה על המצב הראשוני, וגם פה אינו, ההוכחה לא באה מסוגיה שקשור לעבידות וכדומה, אלא עניין תומעות ותארות, הכשר, הכשרה לקבל תומע. מי שלא מכיר, ואני מאמין שכולכם באמת מכירים, פירות וירקות אינם מקבלים תומה, אלא אם כן הוכשרו לקבל תומה, והכוונה הוא שהם נרטבו במים למשל, והבעלים של אותם פירות היו מרוצים בכך שהפירות נרטבו. ואם קיים התנאים האלו, אז אם איזושהי מקור תומה נוגעת לפירות, הם יקבלו תומה. פירות למשל שהם אף פעם לא היה במגע עם מים, נקרא לזה הם יבשים, אני לא מתכוון לפירות יבשים, אלא הם יבשים מכך שלא נגעו אף פעם במים, אז גם אם דבר המתמה נוגע בהם, הפירות לא מקבלים תומה. אלו דברי הקדמה. עכשיו הגמרא, תשמע, עודהו הטל עליהם על הפירות ושמח, הרי זה בחיותן המשמעות הוא הם מוכשרים לקבל תומה. נגבו, כלומר ורשי אומר נגבו עד שלא מצאן, היה טל עליהם, אבל נגבו לפני שהבעלים מצאו את הפירות, אף על פי ששמח, למרות שהבעלים כעת שמחים שהיה טל עליהם, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אינן בחיותן. אומר רשי בשורה הראשונה, אינן בחיותן, ולא אמרינן, כיוון דהשתה ניחה. לא אומרים שמעכשיו, בגלל שעכשיו הוא נוח לו, מרוצה מההתקפה, מהני הידעתה למי עיקרה ותביא הכשר. וקשה לרבה, זה שהוא מרוצה עכשיו לא משקף חזרה על שעת הטל, ולכן מכאן רואים אותו עיקרון, מעשה מאוחר לא משקף חזרה על המצב ההתחלתי, וזה קשה על רבה. טעם המי, ממשיך הגמרא, למה אתה אומר ש
זה שהבעלים מוצאים עכשיו לא משקף חזרה לאו משום דלא אמרינן כיוון דגלי מילתא דהשתא ניחלי מקנמי ניחלי, לא אומרים את הדבר הזה, ולכן קשה על רבא, כי רבא אמר אמנם בעניין עבידות וכדומה הבעלים אחר כך מתיישים, זה משקף חזרה עשת מציאת העבידה, כאן רואים לא אומרים כך. הגמרא דוחה, שאני התם בעניין הכשר לקבל תומה, יש גזרת הכתוב שמנחה את העניין. דכתיב בפסוק כתוב כי ייתן, והמשמעות עד שייתן. אנחנו נקרא את הפסוק שבו מתכוונים עכשיו, זה מופיע בשוליים ויקרא פרק י' פסוק ל"ח, כתוב וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו תמי הוא לכם. ואנחנו אמנם קראנו בגמרא כי ייתן, למרות שהניקוד והקריאה בתורה זה יותן מים, אבל לעת עתה לשם הדרשה אנחנו קוראים את זה כי ייתן. שואלת הגמרא, אי הכי רישא נמי, המקרה של עודו הטל עליהם, אמרנו שכן מוכשר לקבל תומה אבל הוא לא נתן, אנחנו דרשנו כי ייתן עד שייתן, עד שהבעל הבית, עד שהבעלים ייתנו, ירטיבו ביוזמה שלהם את הפירות. אז למה ברישה שעודו הטל עליהם והבעלים מוצאים אותם רטובים הם כן מוכשרים לקבל תומה? כמובן שהבעלים מוצאים את הרטיבות והם שמחים, אבל למה הוא לא נתן את המים? זה מדובר בטל שירל עליהם. הגמרא עונה, הטעם כדרב פאפה. ההסבר שמה זה לפי דברי רב פאפה, דרב פאפה רמי. רב פאפה העלה מה שהיה נראה לכאורה כסתירה, כתיב מצד אחד כתוב כי ייתן וקרינן, אבל כשקוראים את זה לפי הניקוד, כשקוראים את זה מספר תורה איך קוראים? כי יותן. זאת אומרת שגם אם ניתן שלא מכוח יוזמת בעל הבית הפירות מוכשרים, אז איך ניישב כי ייתן עם הקריאה כי יותן? אה כיצד? בעינן כי יותן דומיה דכי ייתן, מה ייתן? לדעת, אף כי יותן נמי לדעת. ולדעתי העיקר הוא נמצא ברשי, לדעת, אומר רשי, שידע בנתינה, שהבעלים ידעו מעט נתינת המים והוכשר בעיניו, וכאן העיקר ועודהו הטל עליהן עדיין הן בנתינתו, וכן עודהו הטל זה כמו כאילו הבעלים נתנו עליהם את המים, אבל אם אין עודהו הטל עליהם רק אחר כך התגלה, אז לפי הגזרת הכתוב הם לא מוכשרים לקבל תומה, כי כעת שבעלים מצא אותם היו יבשים, ולפי גזרת הכתוב. וזה אומר שמכאן לא מקשים על הסוגיה של ייאוש שלא מדעת ומציאת עבדת, זה כבר תחום אחר לגמרי. תא שמה, תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה תא שמה ארוך. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מניין לה וידע ששטפה נהר שהיא מותרת? תכתיב וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל עבידת אחיך אשר טובה ממנו ומצאת. הפסוק כמובן מדבר בעניין השבת עבידה, ומתי אין העבידה מותרת? הפסוק אומר שאתה צריך להחזיר את העבידה מי שעבודה ממנו. בפסוק כתבנו פה בגמרא המסומנת המילה ממנו, אשר תאבד ממנו. מה לומדים מכאן? מי שעבודה ממנו הוא מציאה אצל כל אדם, על זה מתייחס הפסוק על עניין של להחזיר את הוידה לבעליו. יצתה הזו זה למעט את המקרה ששטפה נהר שעבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם. ואיסורה דום ידה התרה, מתי שאומרים אסור יש להשוות אותו למקרים שאומרים היתר. ומה הכוונה? מה היתריה בין דעית בה סימן ובין דלת בה סימן שרה? אם מדבר למשל דבר ששטפה נהר והוא מה? הוא לא נמצא אצל, הוא אינו מצויה אצל כל אדם, אז אנחנו אומרים במקרה כזה מותר לך. אף איסורה, אף כשמדברים על דבר שאסור לקחת לעצמך, בין דעית בה סימן, בין דלת בה סימן, אסורה. ונתרגם את זה לענייננו, גם אם אין בו סימן. ולמרות, כשהבעלים ידעו שנאבד ממנו, הם יתייאשו, אסור. תיופתא דרבה, מה שאמרנו עכשיו הוא נגד רבה, הוא קושיה חזקה על רבה, תיופתא. והלכתה קבעתי דאביי ביעל כגם. ברשי מביא את הסוגיות וכך אפשר להסביר את הראשי תיבות, אבל מה שחשוב לנו זה היוד בראשי תיבות האלו, יעל, היוד, יאוש שלא מידת פוסקים כאביי. אמר לרבה חברי דרבה לרבשי, וכי מאחר דיתותיו רבה, לאחר שנדחה גישתו של רבה, הני תמרי דזיקה, תמרים שהרוח השאיר אותם, נפלו, היכי אכלינן להו, איך אנחנו אוכלים אותם? נכון, הבעלים מתיישים אחר כך, אבל בשעה שהרוח הפיל אותם, הבעלים לא ידעו, איך אנחנו יכולים לקחת תמרי דזיקה ולאכול אותם? ברשי הני תמיד הזיקה שהרוח משאיר, איך יחלינן לו הלא מייאש והדנקת למיבי ביה מאחר דיתו תברבה קשה לי דבלו איתו תברבה איקה למיבי דהמודה רבה דבכל בכל דבר שחזותו מוכיח עליו חוץ מתנה מפני שני מסד, אם נפילתה, אז בעצם גם רבה היה מודה שזה אסור. ונראה בעיניי דלא נקד אלא להרבות בחומר איסו, כלומר מאחר דיתותיו, אפילו בדבר שאין בו סימן, כל שכן שאילו אסורים שיש בהן סימן. אז השאלה נשאלה, איך אנחנו אוכלים מהתמרי דזיקה? אז כמו העונה, אמר לי רבשי עונה, כיוון דעיקה שקצים ומעשים כאחלי לאו מעיקה יהיו שמיעה ישמינו מן היוב. מאחר שידוע ששקצים ומעשים אוכלים אותם פירות שהרוח השאיר אותם, הפיל אותם, הבעלים מעיקרה, מההתחלה הם מתייאשים מהם. אומר רשי, מעיקרה מקודם נפילתו יהיו שמייאש יודע הוא שהרוח משאיר מהן והשקצים מזומנים לאוכלן. הגמרא שואלת, יתמי, יתומים, דלאו בני מחילה נינו, מי? אולי התמרים הם מעיצים של יתומים והם אינם בני מחילה. הם, קודם כל רשי מסביר יתמי קטנים, קטן, ההפקר שלו אינו נחשב הפקר. אז איך אוכלים? אמר לי, בגה, בערדיית מלא מצוקינה, בגה, הביקה, ששם נמצאים כל העיצים האלו, אנחנו לא מחזיקים את הבגה, את כל הביקה, שם של יתומים. אלא, אומרה שהולכים אחר הרוב. שואלת הגמרא, מוחסק ועומד מהי? מה לגבי קרקע? שאנחנו יודעים שהוא יתומים, מה לגבי תמוי דזיקה? עוד שאלה, קרח דמי, רשי מסביר, קרח דמי דקלים הכוחים ומוקפים בגדר של אבנים סביב שאין שקצים ועשים נכנסים שם, אז מה לגבי תמרים תמוי דזיקה?
אמר לי, אז הוא אומר, אם כך הם אסירן אסור. אין כאן יאוש מצד בעלים שהם יתומים קטנים, ואין כאן יאוש מצד זה שהבעלים הכינו מצב שאין שקצים, ובאמת כאלו עשויים. עד כאן שיעורנו להיום.